שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף סמ"ו במסכת יבמות. נתחיל בתחילת פרק אלמנה לכהן גדול ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. שיעור יום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. הנושא שלנו הפרק באופן כללי זה אכילה בתרומה. כלומר, כהנים אוכלים תרומה, ולא רק הכהנים עצמם, האבא והבנים שלו, אלא גם הבנות, גם אשתו של הכהן, גם עבדים כנעניים של הכהן, הם כולם אוכלים תרומה. ומה המקור שגם אשתו והעבדים אוכלים תרומה? כתוב בויקרא כ"ב, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו. וגם האישה וגם העבדים נחשבים לצורך העניין קניין נפש, ולכן הם אוכלים בתרומה. עד כאן מה שנתון, הערת סוגריים, מעכשיו נגיד פשוט עבדים, כשאנחנו כל פעם מתכוונים דווקא לעבדים כנעניים. בכל אופן, זה המקור שאשתו והעבדים שלו אוכלים בתרומה. הנושא שלנו היום זה מה לגבי עבדים שלה, של האישה של הכהן, האם גם הם אוכלים בתרומה? זה הנושא באופן כללי. את השיעורים נחלק לשני חלקים, החלק הראשון הוא המרכזי, השני קצת יותר בדרך אגב, וגם את החלק הראשון נחלק לשני סעיפים, הסעיף הראשון הוא יותר הקדמה, הסעיף השני הוא הדיון עצמו. אז הסעיף הראשון, הקדמה. לפני שנשאל האם עבדים של האישה אוכלים בתרומה, קודם כל נקדים שאפשר לדבר בעצם על שני סוגי עבדים של האישה, ובעצם לא רק שני סוגי עבדים, אלא שני סוגי נכסים של האישה. כלומר, כשבעל ואישה מתחתנים, אז כל צד מתחייב לדברים מסוימים, וחלק מההתחייבויות של האישה זה שדברים ששייכים לה, זה יכול להיות נדלן, זה יכול להיות עבדים, זה יכול להיות כלים, הם עכשיו בעצם עוברים לרשות הבעל לכל תקופת הנשואים. וכשיגמרו הנשואים, כי יתגרשו או כי הוא ימות, אז יתקבל אותם בחזרה. זה באופן כללי, אבל גם את הנכסים אלו אפשר לחלק לשניים. יש נכסי צאן ברזל ויש נכסי מילוג. נכסי צאן ברזל זה נכסים כאלו שהם בוחרים לכתוב בכתובה עצמה, והבעל מקבל אליהם אחריות מלאה עד כדי כך שזה נחשב שלו. עוד מעט נראה עד כמה. בכל אופן, מה זה אומר שזה שלו ושהוא אחראי לגמרי? זה אומר שהוא קיבל שדה למשל ששווה 1,000, אז בסוף הנישואים הוא צריך להחזיר 1,000. מה שקרה בינתיים לא מעניין אותי. אם המחיר עלה, הוא הרוויח, המחיר ירד, הוא זה שהפסיד, כי זה שלו. כמו שדבר ששלו הוא מרוויח ומפסיד, אז גם פה הוא זה שמרוויח ומפסיד את זה, והוא צריך לדאוג בסוף הנישואים להחזיר בדיוק את מה שהוא קיבל. זה נקרא נכסי צאן ברזל, זה נקרא ברזל כי זה נשמע כמו ברזל. אגב, זה גם נקרא שום כי שמים את זה בהתחלה. כלומר, בהתחלה צריך להביא שמי שיגיד כמה זה שווה, בשביל שידעו כמה הוא צריך להחזיר בסוף. אז זה סוג אחד, נכסי צאן ברזל, וכאמור, זה נכון לא רק אם הנכסים שלה זה קרקעות או כלים, אלא גם לגבי עבדים, ונקרא את הניסוח של זה במשנה, מתו, מתו לא, כלומר, הוא זה שהפסיד, הותירו, הותירו לא, הוא זה שהרוויח, ולמה? הועיל והוא חייב באחיותם. עד כאן נכסי צאן ברזל. הסוג השני זה נכסי מילוג, שהם לא שייכים לבעל, הם שייכים לאישה, היא זאת שיכולה להרוויח או להפסיד אם המחיר שלהם משתנה. מה שכן הבעל מקבל זה רק את הזכות שימוש שלהם. כלומר, למשל, אם מדובר בשדה, אז הקרקע נשארת של האישה, אבל הבעל הוא זה שמאבד את השדה ולוקח את התבואה. ואם מדובר בעבד, העבד נשאר של האישה, הבעל הוא זה שמשתמש בו. זה נקרא נכסי מילוג. זה נקרא מילוג, כי מילוג זה מלשון מריטה. כמו שמורטים נוצות, אז הבעל מורט את הנוצות, אבל הגוף נשאר של האישה, ונקרא את הניסוח של זה במשנה, מתו, מתו לה, הותירו, הותירו לה. כלומר, היא זאת שמרוויחה ומפסידה מהערך, כי זה נשאר שלה, והוא רק נהנה מהפירות. אלה שני סוגי הנכסים. שוב, נכסי צאן ברזל, שזה יותר של הבעל, נכסי מילוג, שזה יותר של האישה. הבעל והאישה, בתנאים ביניהם, הם מחליטים כמה נכסים מתחשיב כנכסי צאן ברזל, וכמה כנכסי מילוג, ועד כאן הסעיף הראשון, ההקדמה לגבי סוגי הנכסים והעבדים של האישה. הסעיף השני זה הנושא עצמו, וזה כאמור, אמרנו שאישה של כהן אוכלת תרומה. עבד של כהן גם אוכל תרומה. השאלה היא, האם עבד של האישה גם הוא אוכל תרומה? ובאופן כללי, התשובה לשאלה הזאת היא כן. גם העבדים של האישה אוכלים תרומה, אבל זה רק באופן כללי, עכשיו נפרט יותר. ולגבי זה, יש לנו רישה וסייפה, נתחיל בסייפה. הסייפה מדברת על מצב רגיל, שבו אישה שמותר לה להתחתן עם כהן, התחתנה עם כהן, אז במקרה רגיל, באמת כל העבדים שלה אוכלים תרומה. גם עבדי צאן ברזל, שזה ברור, כי כאמור הם יותר שייכים לבעל, אז הם בעצם עבדים שלו, אז ודאי שהם אוכלים תרומה, וגם עבדי מילוג אוכלים תרומה, אפילו שהם עבדים של האישה, לא של הבעל. בכל זאת, מהפסוק שהבאנו מקודם, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו הוא, המילים קניין כספו מיותרות לכאורה, ולומדים מהם שלא רק קניין ישיר של הכהן אוכל תרומה, אלא גם קניין של קניין אוכל תרומה. אז האישה היא קניין של הכהן, העבד הוא קניין של האישה, כלומר הוא קניין של קניין של הכהן, לכן גם הוא אוכל תרומה. אז זה כשמדובר בנישואים תקינים, העבדים של האישה אוכלים תרומה. זה הסיפה של המשנה. עכשיו לרישה. הרישה מדברת על אישה שהתחתנה עם כהן באיסור, למשל אלמנה לכהן גדול או גרושה לכהן אדיוט. במקרה כזה האישה עצמה ודאי שלא אוכלת, כי התחתנה באיסור, זה הופך אותה לחללה, פסולה לכהונה וגם פסולה לתרומה. לגבי העבדים, המשנה מחלקת בין שני סוגי עבדים שדיברנו עליהם. עבדי צאן ברזל, שכאמור הם שייכים יותר לבעל, אז הם בעצם קניין ישיר יותר של הכהן, אז הם אוכלים בתרומה. עבדי מילוג, שהם כאמור יותר שייכים לאישה, והיא לא אוכלת, אז גם העבדים לא אוכלים. זה מה שאומרת המשנה, ועכשיו לגמרה. והגמרה שואלת על זה, למה בעצם? הרי גם אם היא לא אוכלת, עדיין העבדים אלו הם קניין של קניין של הכהן. אז מה אכפת לי אם הקניין האמצעי, כלומר האישה, לא אוכלת, הם עדיין קניין של קניין של הכהן, ולכאורה מותר להם לאכול, אז למה המשנה אמרה שעבדי מילוג לא אוכלים? זו השאלה, ולזה נראה באופן כללי שני הסברים שאת השני נפצל לשניים. ההסבר הראשון, נכון שאותם עבדי מילוג הם קניין של קניין של הכהן, אבל בכל אופן, הקניין שממש מעליהם זה לא הכהן, אלא האישה, כלומר הם אוכלים בזכות האישה, ואומרת המשנה, יש לנו כלל, כל שאינו אוכל, אינו מאכיל. כלומר, אם אדם עצמו לא יכול לאכול בתרומה, אז הוא גם לא יכול שבזכותו מישהו אחר אוכל תרומה. אז אם האישה לא אוכלת, גם העבדים שלה לא אוכלים. זה הסבר ראשון, ונקבל את ההסבר הזה, אבל קודם נקשה עליו ונתרץ. הקושייה היא, מאיפה הכלל הזה? אני אביא לך שני מצבים שבהם אדם לא אוכל בעצמו, ובכל זאת מישהו אחר אוכל בזכותו. מצב אחד זה כהן ערל, שהוא לא עשה ברית מילה, אז הוא עצמו לא אוכל, אבל אם יש לו עבדים שהם כן עשו ברית, אז הם אוכלים בזכותו. ומצב שני זה ממזר שהסבתא שלו לא אוכלת בזכותו. כלומר, נסביר את זה בסוגריים, אם אישה מתחתנת עם כהן, אז היא אוכלת כל עוד הכהן חי. אם הכהן מת, אז היא מפסיקה לאכול תרומה, אלא אם כן יש להם זרע שעדיין חי, כלומר ילד, נכד, נין, לא משנה, כל עוד יש לה איזשהו זרע שעדיין חי מאותו כהן, היא ממשיכה לאכול בזכותו. עכשיו, לפי זה נתאר מצב שבו אישה התחתנה עם כהן, וכל היה בסדר, זה היה מותר, היא אוכלת בתרומה, ונולדה להם בת, והבת הזאת הלכה והתחתנה עם ממזר, ונולד להם ילד, שגם הוא כמובן ממזר. ואז הכהן מת, וגם הבת מתה, ומי שנשאר זה האישה המקורית והנכד הממזר. אז הנכד הממזר ודאי שלא אוכל תרומה, הוא פסול לכהונה כי הוא ממזר, אבל הסבתא שלו, האישה המקורית, היא אוכלת בתרומה. למה? כי יש לה צאצא, נכד, מכהן, אפילו שהנכד הזה הוא ממזר והוא עצמו לא אוכל, היא עדיין אוכלת בזכותו. אז הנה עוד מקרה שגם מי שהוא עצמו לא אוכל יכול להאכיל מישהו בזכותו. אז אלה היו שני מצבים שמהם הקשנו על הכלל שאמרנו, שמי שלא אוכל גם לא מאכיל. הנה ראינו שיש שני מצבים שמי שלא אוכל כן מאכיל בזכותו, וזה כהן ערל מאכיל את העבדים שלו, וכהן ממזר מאכיל את הסבתא שלו. אז באותה מידה שוב חוזרת השאלה, למה שאישה חללה לא תוכל להאכיל את העבדים שלה? אבל על שתי הקושיות הגמרא עונה. לגבי הקושייה מכהן ערל, אומרת הגמרא, ערילות זה לא איזושהי מניעה מהותית מלאכול תרומה. פשוט כרגע הוא לא יכול לאכול כי הוא ערל, אבל הוא יכול לעשות ברית היום בצהריים ולאכול, לכן שם אין בעיה שהוא יאכיל את העבדים שלו. לעומת זאת, אישה שהיא חללה, היא לעולם לא תוכל לאכול תרומה, זה כבר מניעה מהותית, ולכן, כיוון שהיא לא אוכלת באופן מהותי, היא גם לא מאכילה. זה לגבי כהן ערל. לגבי ממזר שמאכיל את הסבתא, אז כאן אי אפשר לענות את זה, כי ממזר זה באמת כן מניעה מהותית, הוא לעולם לא יוכל לאכול תרומה. אבל גם על זה עונה הגמרא, אומר אבינה, שהכלל שאמרנו שמי שלא אוכל גם לא מאכיל, זה לא כלל גורף לגבי כל הדרכים שבהם ניתן להאכיל תרומה, אלא רק לגבי מי שאמור לאכול על ידי איזשהו קניין. בזה אמרנו שמי שלא אוכל לא מאכיל. לכן האישה שלא אוכלת כי היא חללה, היא לא מאכילה את עבדי מילוג שלה. אבל ממזר שהוא מאכיל את הסבתא שלו, זה לא כי הסבתא שלו היא קניין של הממזר, אלא היא אוכלת בזכות שהיא פעם הייתה נשואה לכהן, היא רק צריכה שיהיה לנכד בשביל שזה ימשיך. במקרה כזה, אפילו שהנכד לא יכול לאכול, הסבתא יכולה לאכול. אז את שתי הקושיות הרצנו, וככה הצלנו את ההסבר הראשון. שוב, הסבר ראשון למה? שאלנו, למה אישה שהתחתנה באיסור עם כהן, והיא עכשיו חללה, והיא עצמה לא אוכלת, למה עבדי המילוג שלה לא אוכלים? הרי הם קניין של קניין. והסבר ראשון ענינו, הם הרי צריכים לאכול בזכות האישה, והכלל הוא שכיוון שהאישה לא אוכלת, היא גם לא מאכילה. זה הסבר הראשון, הקשנו עליו ותרץ. עד כאן ההסבר הראשון. ההסבר השני הוא משותף לרבא ורבינה, והם חולקים מהותית על ההסבר הראשון. והם אומרים, האמת היא שבאמת מהתורה גם האישה הזאת כן יכולה להכיל עבדים שלה, ולא אכפת לתורה שהיא עצמה לא אוכלת, אלא אנחנו מסתכלים על העבדים ועל הכהן, הם קניין של קניין של הכהן, ולכן מהתורה הם אוכלים. אז למה בכל זאת המשנה אמרה שהם לא אוכלים? זה לא מהתורה. זה גזרת רבנן שהם גזרו שהם לא יאכלו. ולמה גזרו שהם לא יאכלו? אז כאן יש שני הסברים, אחד של רבא, אחד של רבשי. הסבר הראשון זה של רבא, וזה שצריך לזכור שהנישואים אלו הם אסורים. יש כאן אלמנה שהתחתנה עם כהן גדול, או גרושה עם כהן אדיוט. הם לא יקשיבו לאיסור, ובכל זאת התחתנו, אבל אנחנו רוצים לגרום להם כן להתגרש. ולכן, המטרה של הגזרה הזאת על העבדים של האישה, זה פשוט לתת לאישה הרגשה רע, להרגיש שאישה סוג ב', בזה שלא רק שהיא לא אוכלת, אלא גם העבדים שלה לא אוכלים, ואז כשהיא תרגיש לא טוב בנישואים, זה יגרום למריבות ולריחוק, וככה בסוף הם יתגרשו. שזו המטרה שלנו, כי הרי אסור להם להיות נישואים. זה הסבר של רבא, למה גזרו שהעבדים לא אוכלים. הסבר השני לגזרה זה של רבשי, ולפי הסבר שלו מדובר בגזרה מהסגנון היותר מוכר לנו, שזה פשוט גזרה כחשש שמא יקרה משהו אסור, וזה שאם האישה עצמה לא אוכלת, אבל העבדים שלה כן יאכלו, אז אנחנו חוששים שכשבעלה הכהן ימות, אז העבדים ימשיכו לאכול, כי מחשבו הרי האישה ממילא לא הייתה אוכלת ובכל זאת אנחנו אוכלים, אז כנראה שאנחנו אוכלים בלי קשר לאישה ובלי קשר לבעלה, אז גם כשהוא ימות נמשיך לאכול. זה החשש, ולכן כבר עכשיו עוד כשהבעל חי, כיוון שהיא לא אוכלת, גם הם לא אוכלים. זה הסבר של רבשי, ועם זה נשאר, אבל הגמרא תקשה על זה וקצת נתקן את ההסבר. הקושייה היא ששואלת הגמרא, אם אתה חושש שהם יאכלו גם אחרי שהכהן ימות, אז גם אם האישה עצמה כן אוכלת, תחשוש לזה, כי הם יחשבו שהם אוכלים בזכות האישה, וגם כשהכהן ימות הם יחשבו שהם יכולים להמשיך לאכול. אז למה שם אתה לא חושש ופה פתאום אתה חושש? אז אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת סתם ככה אין מקום לחשוש, לא כשהתחתנו ביתר וגם לא כשהתחתנו באיסור. העבדים אמורים להבין שכשהכהן מת הם צריכים להפסיק לאכול. מה שרבשי חושש זה למקרה ספציפי יותר, וזה שמדובר כאן באישה ועבדים שהם היו אוכלים בתרומה עוד לפני החתונה אסורה עם אותו כהן. כלומר, מדובר באישה שהיא לא רק התחתנה נישואים אסורים עם כהן, אלא עוד לפני זה היא עצמה בת של כהן, כך שהיא אוכלת כל החיים שלה, היא והעבדים שלה, ואז יום אחד היא התחתנה והתאלמנה או התגרשה, כך שאחרי זה היא שוב חזרה לאכול, ורק אחר כך היא הלכה והתחתנה נישואים אסורים עם כהן, כי היא אלמנה לכהן גדול או גרושה לכהן אדיוט, ורק כאן אנחנו חוששים. ולמה? כי כיוון שמדובר באישה ועבדים שאכלו עוד לפני החתונה, לא בזכות הבעל, אלא בזכות האבא, כי היא בת כהן, אז אם עכשיו שהתחתנה הנישואים אסורים עם כהן, והיא עצמה לא אוכלת, אבל העבדים כן יאכלו, אז הם הרי רגילים לאכול, הם אכלו גם לפני החתונה בזכות האבא, אז הם יחשבו שגם אם הכהן הבעל הזה ימות, הם יכולים עדיין להמשיך לאכול, אמנם לא בזכות הבעל, הם יודעים שהוא מת, אלא בזכות האבא, כמו שהם עשו פעם, וזה הרי לא נכון, כמו שהיא התחללה והיא לא חוזרת לבית אביה לאכול, גם העבדים שלה לא חוזרים, לכן גזרו שגם עכשיו כשהיא נשואה וקרונית מן הדין הם יכולים לאכול, בכל זאת גזרו שהם לא יאכלו. בשביל שיבינו שמשהו כאן נקטע בזה שהיא התחללה, וככה כשבעלה הכהן ימות, הם יבינו שהם לא יכולים להמשיך ולאכול תרומה. זו הגזרה שגזרו על בת כהן שהתחתנה באיסור לכהן, אבל אגב זה גם גזרו על כל אישה שהתחתנה באיסור לכהן, שלא רק היא לא אוכלת, אלא גם העבדים שלה. עד כאן ההסבר השני במשנה, למה עבדי מילוג של אישה גרושה או אלמנה שניסה באיסור לכהן, לא רק שהיא לא אוכלת, אלא גם עבדי המילוג שלה לא אוכלים. שוב, ההסבר הראשון היה שזה מן הדין, כי כל שאינו אוכל אינו מאכיל, הקשנו להסבר הזה אבל תרצנו. ההסבר השני זה שבאמת מן הדין היא יכולה לאכול, ורק מדרבנן גזרו שהיא לא תאכל או בשביל שהיא תרגיש סוג ב' וזה יגרום להם להתגרש, או כי אם היה מדובר בבת כהן, היינו חוששים שהם העבדים שלה המשיכו לאכול גם אחרי שהבעל ימות, לכן גזרו על כל אישה כזאת שעבדי המילוג שלה לא אוכלים. עד כאן שני הסברים למשנה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. סיימנו עם המשנה ועם ההסברים, וגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני אנחנו קצת עוזבים את הנושא של האכלת תרומה, נגיע לזה אבל זה לא הנושא המרכזי, אלא נתמקד בהבדל בין שני סוגי הנכסים שהזכרנו, כלומר נכסי מילוג מול נכסי צאן ברזל. אמרנו שנכסי מילוג הם נשארים כל הזמן של האישה, לעומת נכסי צאן ברזל שהם יותר של הבעל, ועכשיו הנושא הוא עד כמה הם באמת של הבעל, ולגבי זה אנחנו נראה שזה מחלוקת, ואת הדיון נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה מחלוקת אמוראים, האם כשהנישואים מסתיימים, כלומר התגרשה או התאלמנה, האם היא יכולה לדרוש מהבעל או מהיורשים שלו את הנכסי צאן ברזל המקוריים, כלומר נגיד היא נתנה לו אופניים כנכסי צאן ברזל, היא רוצה את האופניים המקוריות, היא אוהבת אותם, או שהוא יכול לומר לה, לא, אני אתן לך את הערך שלהם כמו שהשמאי אמר מראש שהם שווים, אבל לא את האופניים עצמם, אותם אני רוצה. אז מי צודק, הבעל או האישה? בזה המחלוקת. רב יהודה אומר הדין אימה עם האישה, רבי עמי אומר הדין אימו עם הבעל. אז רב יהודה שאומר הדין אימה, הוא מסביר שזה משום שבח בית אביה, ולכאורה הכוונה היא שאומנם נתנה לו את האופניים, אבל אלו אופניים שהיא אוהבת, המשפחה שלו אוהבת, היא לא באמת התכוונה שזה יהיה ממש שלו, אלא התכוונה שזה שלו באופן זמני, אבל הוא צריך להחזיר לה אותם כפי שהם היו. כלומר, בעצם, כרגע אנחנו מבינים שלפי רב יהודה, אמנם זה נכסי צאן ברזל, והוא אחראי אליהם במלואם, אבל בכל זאת, מבחינת בעלות, זה עדיין נשאר שלה. זה רב יהודה. לעומת זאת, רבי עמי אומר, הדין אימו, והוא יכול לתת לה כסף במקום את הכלי עצמו, כי לדעתו, נכסי צאן ברזל הם לגמרי שלו. אז זו המחלוקת עוד פעם לפי רב יהודה. לכאורה הכוונה היא שגם נכסי צאן ברזל הם עדיין שלה, ולכן היא יכולה לדרוש את הכלי המקורי. רבי ימי אומר, הם שלו. ועד כאן, הסעיף הראשון, המחלוקת באמוראים. הסעיף השני, זה ראיה מהמשנה שלנו. כזכור, אמרנו שאם האישה התחתנה באיסור עם כהן, כך שהיא עצמה חללה והיא לא אוכלת תרומה, לגבי העבדים שלה, אמנם עבדי מילוג לא אוכלים, וראינו מקודם למה, אבל עבדי צאן ברזל הם ודאי אוכלים. ולמה? אז באופן פשוט, זה בגלל שהמשנה היא כמו רבי עמי, שבעצם העבדים הם לא שלה, אלא שלו. ולכן, אז מה אם היא לא אוכלת? הם לא עבדים שלה. הם העבדים שלו, כי הם נכסי צאן ברזל, והם אוכלים. אז לכאורה יש כאן ראיה לרבי עמי, אבל אומר רב ספרה, לא. אפשר להבין את זה גם לרב יהודה, כי גם אם נאמר שלפי רב יהודה, העבדים הם שלה ולא שלו, בכל זאת, עצם זה שהוא קיבל עליהם חיות מלאה לטוב ולרע, זה מספיק בשביל שהם יאכלו. זה רב ספרה, הגמרא מקשה על זה ממשנה בתרומות שכתוב שכהן ששכר פרה מישראל לא מאכיל בתרומה, אפילו שהכהן הסוחר אחראי על הפרה הזאת כמו כל סוחר, בכל זאת הוא לא מאכיל. אז אנחנו רואים שעצם האחריות לכאורה היא לא מספיקה בשביל להאכיל, אבל עונה הגמרא, זה כי הוא רק סוחר, האחריות שלו מוגבלת, אבל אומרת הסייפה שם שאם הכהן היה שואל את הפרה מישראל וגם מקבל החיות, חיות מלאה, גם על אונסים, וגם אם המחיר עולה ויורד, אז כיוון שהוא אחראי לגמרי, אז באמת הוא כן מאכיל. כמו שאמר רב ספרה, אז עוד פעם לסיכום, המשנה שלנו, שאומרת שעבדי צאן ברזל של האישה של הכהן, שהיא עצמה לא אוכלת, ובכל זאת הם כן אוכלים, זה מסתדר בין לרבי עמי, כי הם בעצם עבדים של הכהן, אבל גם לרב יהודה, כי אמנם הם עבדים של האישה, אבל הכהן אחראי להם, ולכן גם זה מספיק בשביל שהם יאכלו. וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן מצים רמב"ם ורב יוסף שמחלוקת האמוראים היא בעצם מחלוקת תנאים, כי אנחנו מוצאים ברייתא לטובת כל המורה. ברייתא אחת לטובת רבי עמי, שעבדים הם של האיש, זו ברייתא שמדברת על עבד שהאדון שלו הוציא לו את עינו או שינו, שהדין הוא שבמקרה כזה הוא יוצא לחופשי. עכשיו, מי נחשב האדון שלו במקרה שלנו, של עבד צאן ברזל של אישה של כהן? אומרת הברייתא, האיש ולא האישה, כלומר אם האיש הוציא את עינו הוא יוצא לחופשי, אם האישה הוציאה הוא לא יוצא לחופשי. אז הנה ברייתא כרבי עמי, אומרת שהאדון האמיתי שלו כרגע זה האיש ולא האישה. זה מצד אחד. מצד שני יש כאן ברייתא לטובת רב יהודה, וזה שאומר את הברייתא שלא האיש ולא האישה יכולים למכור את העבד בזמן הנישואים. ולמה לא? לכאורה האיש לא יכול כי זה בעצם לא שלו, אלא של האישה. האישה גם לא יכולה כי התחייבה לתת את זה לאיש. אבל הנה אנחנו רואים שהברייתא אומרת שהעבד הוא של האישה, כלומר כמו רב יהודה. וזה היה הסעיף השלישי, מחלוקת תנאים. הסעיף הרביעי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וכאן אנחנו נראה שלושה דברים או שלושה שלבים. שלב ראשון זה שנראה שההלכה כרב יהודה. כלומר, רב אומר, האמת היא שאני בעצמי לא הייתי פוסק הלכה לא לכאן ולא לכאן, כי כמו שאמרנו, יש ברייתא לטובת כל צד, ככה מסביר ערוך לנר, אבל אומר רבה, מה לעשות, רב נחמן הרב שלי כן פסק הלכה, והוא פסק כמו רב יהודה, שהאישה כן יכולה לדרוש את הכלי המקורי. אז זה הפסק של רבה בשם רב נחמן, כמו רב יהודה. זה שלב ראשון. השלב השני זה שעכשיו אנחנו הולכים לשנות קצת, או אפילו הרבה, את ההבנה שלנו ברב יהודה. ולמה? כי מקשה חכם בשם ננאי, ממקרה שבו אישה נתנה לבעלה כנכסי צאן ברזל איזשהו בגד, ואז כשהבעל מת, אז היורשים, הבנים שלו, שמו את הבגד הזה על הבעל המת בשביל לחסות אותו. ואומר רבה שבמקרה כזה הבגד הזה נאסר בשימושים אחרים, אלא צריך באמת להשתמש בו רק כתכריכים למת. ולמה? כי יש לנו כלל שברגע שהשתמשו במשהו בשביל המת, זהו זה, זה נאסר בענה. עכשיו, על זה מקשה ננאי, רגע, הרי רב הרגע פסק שנכסי צאן ברזל הם בכלל לא של הבעל או של הירושים שלו, אלא באמת של האישה. והרי יש לנו כלל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אז איך זה שהיורשים שלו שמו את הבגד על אבא שלהם, אוסר את הבגד? הרי זה בכלל לא שלהם. לפי רבה, שבשם רב נחמן פסק כמו רב יהודה, זה בכלל שייך לאישה, לא לאבא ולא ליורשים. זו הקושייה של ננאי, ובעקבות הקושייה הזאת, רב כהנה עושה לנו מהפך קטן. והוא אומר, לא הבנתם נכון את רב יהודה. אמנם רב יהודה אמר שאישה יכולה לדרוש חזרה את הכלי המקורי שלה, אבל היא לא התכוונה שהנכסי צאן ברזל הם באמת שלה. באמת גם לרב יהודה הנכסי צאן ברזל זה של הבעל, כמו רבי ימי, זה לא של האישה. זה שהיא יכולה בכל זאת לדרוש את הכלי המקורי שלה בחזרה, זה פשוט כי הם משועבדים לאישה, אבל זה לא שלה, זה כמו חוב שהיא צריכה לגבות אותו, בלשון שלו זה מחוסר גוביין, זה עדיין מחוסר גבייה, זה לא באמת שלה, היא פשוט יכולה לדרוש אותם, וממילא, כל עוד היא עוד לא קיבלה אותם, הם עדיין של הבעל או של היורשים, ולכן כשמכיסו בזה את האבא, זה מפקיע את השיעבוד, וזה נאסר כי חיסו עם זה מת, כמו שגם רבה אמר שהקדש או חמץ או שחרור של עבד כנעני יכול להפקיע שיעבוד, ועד כאן הסבר של רב כהנה, וכאמור, זה שינה לנו את כל ההבנה שלנו ברב יהודה, כי עד עכשיו, בסעיף הראשון והשני, הבנו שלמה רב יהודה אומר שיכולה לדרוש בחזרה את הנכסי צאן ברזל עצמם, כי באמת זה שלה. עכשיו אנחנו רואים שלא, זה באמת שלא, ולא רק יש שיעבוד. עכשיו נעיר בסוגריים שבעקבות זה, זה קצת יכול לשנות לנו את הסעיפים הקודמים, כי בסעיפים הקודמים ראינו גם את המשנה, וגם ברייטה, שלכאורה היו נגד רב יהודה. המשנה אמרה שהעבד צאן ברזל אוכל תרומה בזכות הבעל, הברייטה אמרה שהוא יוצא בשן בעין רק מפגיעת הבעל, אז אמנם את המשנה הצלחנו לתרץ, כי אמרנו שהוא אוכל בזכות האחריות, אבל עכשיו בעקבות רב כהנה, הכל הרבה יותר פשוט, כי גם רב יהודה מסכים, באמת העבד הזה שייך לבעל, לכן הוא אוכל תרומה, לכן הוא יוצא בשן בעין רק מפגיעת הבעל. כל מה ששייך לאישה זה רק השיעבוד שיכולה לדרוש את הכלי המקורי בחזרה, ועד כאן השלב השני בסעיף הרביעי. אמנם פסקנו להלכה כרב יהודה שיכולה לדרוש את הכלי המקורי בחזרה, אבל הגבלנו מאוד את ההבנה, זה לא באמת שלה. השלב השלישי בסעיף הזה בשורה הראשונה בדף הבא, אחרי שעכשיו הגבלנו את רב יהודה, עכשיו קצת נרחיב אותו, וזה שהגמרה מביאה עוד מאמר של רב יהודה, שלכאורה חוזר על אותו דבר, אבל עוד שנייה נראה שיש בזה חידוש שקצת מרחיב. וזה, שאם האישה הביאה לבעל שני כלים כצאן ברזל, שביחד שווים למשל 1,000 שקל, ואז במהלך הנישואים הם הכפילו את עצמם, כך שבסוף כל אחד מהם שווה 1,000, וביחד 2,000, מה עושים עכשיו לפי רב יהודה? הרי מצד אחד ברור שהוא לא צריך לתת יותר מ-1,000, כי נכסי צאן ברזל הוא נותן בדיוק את מה שהוא קיבל, אבל מצד שני, לפי רב יהודה הוא כן צריך לתת הכלי המקורי. אז מה עושים? אז אומר רב יהודה, קודם כל, כלי אחד ודאי שהוא נותן לה, ובזה הוא גם נתן את הכלי המקורי, וגם כיסה את החוב שלו של 1,000. עד כאן זה לא חידוש. החידוש של רב יהודה כאן, זה שאם היא רוצה, היא יכולה לדרוש גם את הכלי השני, כי כאמור, לפי רב יהודה הוא חייב לתת לה את הכלי המקורי, ופשוט היא תצטרך לשלם על זה עוד 1,000 שקל. כלומר, היא יכולה בעצם לקנות ממנו בכוח גם את הכלי השני. זו החווה של רב יהודה, שהכלי המקורי משועבד לה, גם מעבר לסכום המקורי, היא פשוט תצטרך לשלם על זה. ועד כאן, השלב השלישי, בסעיף הרביעי של החלק השני, בזה הגענו למשנה בסמך זין עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון הקדמנו שאישה של כהן ועבד של כהן אוכלים בתרומה. השאלה היא מה לגבי עבד של אישה של כהן, האם גם העבד אוכל בתרומה? ולגבי זה ראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון הקדמנו שיש שני סוגי נכסים של אישה שכשהיא מתחתנת עוברים לרשות הבעל. יש נכסי צאן ברזל שהם בחינה מסוימת לגמרי שלו, הוא אחראי להם לטוב ולרע, ובסוף הנישואים הוא צריך להחזיר אותם בדיוק כמו שהם היו באותו ערך. ויש נכסי מילוג שאותם הוא קבל רק לשימוש, אבל הם נשארים שלה, ובסוף הוא מחזיר לה אותם כמו שהם, לטוב ולרע. ונכסים אלו יכולים להיות גם קרקעות או כלים וגם עבדים. זו הייתה הקדמה. בסעיף השני ראינו את הנושא עצמו, וזה כאמור, האם עבדים של האישה אוכלים בתרומה, ולגבי זה שנו את הסייפה ואת הרישה. הסייפה אומרת שאם התחתנה עם כהן ביתר, אז העבדים אוכלים. אם הם עבדי צאן ברזל ודאי שהם אוכלים, כי הם בעצם של הכהן עצמו, של בעלה, אבל גם אם הם נכסי מילוג, גם אז הם אוכלים, כי אמנם הם שלה, אבל הם קניין של קניין של הכהן, והם אוכלים. אבל אם התחתנה לכהן באיסור, כי היא אלמנה לכהן גדול או גרושה לכהן אדיוט, אז עכשיו היא עצמה לא אוכלת, כי היא נפסלה, היא חללה. אבל מה לגבי עבדים? אז אם העבדים הם עבדי צאן ברזל, אז הם עדיין אוכלים. כי הם כאמור שייכים במידה מסוימת לפחות לבעל הכהן, אבל אם הם נכסי מילוג, אז הם לא אוכלים, כי הם שלה, הם לא של הבעל. ושאלה הגמרא, למה הם לא אוכלים? הרי הם עדיין קניין של קניין, והבאנו לזה באופן כללי שני הסברים. הסבר אחד זה שהם לא אוכלים מן הדין, כי הם רוצים לאכול בזכות האישה, אבל האישה עצמה לא אוכלת, כי התחתנה באיסור והיא חללה. ויש לנו כלל, כל שאינו אוכל, אינו מאכיל. זה הסבר ראשון. הקשנו על כלל הזה מכהן ערל שכן מאכיל את עבדים שלו, וממזר שכן מאכיל בזכותו את סבתא שלו שהתחתנה לכהן, אבל תרצנו, והכלל הזה נשאר לפחות לגבי קניינים. כל שאינו אוכל גם לא מאכיל את הקניין שלו, ולכן העבדים לא אוכלים. זה הסבר ראשון. הסבר שני זה של רב ורבשי, שבאמת מדאורייתא העבדים שלה כן יכולים לאכול, כי הם קניין של קניין של כהן, אלא שרבנן גזרו שלא יאכלו. ולמה? אז רב אומר כדי שהיא תרגיש אישה סוג ב', וככה בסוף הם יתגרשו, כי הרי אסור להם להיות נשואים. רבשי אומר כי אם מדובר באישה שהיא לא רק התחתנה עם כהן באיסור, אלא גם היא עצמה בת כהן, אז עבדים אלו כבר רגילים לאכול תרומה בזכות האבא שלה, לא בזכות בעלה, אז אם בעלה ימות, הם יחשבו שהם עדיין יכולים לאכול בתרומה, והרי הם לא יכולים, כי היא התחללה והיא לא חוזרת לבית אביה לאכול, אז גם הם לא חוזרים, לכן גזרו עליהם גם כשהיא נשואה לכהן, הם לא יאכלו, בשביל שלא ייטעו ויחשבו שהם יכולים להמשיך לאכול. ואגב זה גם גזרו על כל אחת שהתחתנה באיסור עם כהן, לא רק בת כהן, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני נכנסנו יותר לעומק למעמד של נכסי צאן ברזל, וראינו לגבי זה ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו מחלוקת אמוראים שלפי רב יהודה, אישה יכולה לדרוש בסוף הנישואים את הכלי המקורי, ואילו לפי רבי ימי, הוא יכול להגיד לה לא, אני נותן לך את הערך שלו, לא את הכלי המקורי. והבנו שבעצם המחלוקת היא שלפי רב יהודה, נכסי צאן ברזל הם בעצם שלה, לא של הבעל, לפי רבי ימי הם של הבעל. זה היה הסעיף ראשון. בסעיף השני חזרנו למשנה, והזכרנו עוד פעם את המקרה שהאישה התחתנה באיסור עם כהן, שהיא לא אוכלת, אבל העבדים שלה, אם הם עבדי צון ברזל, הם ודאי כן אוכלים. ולמה? אז לפי רבי עמי זה מובן, הם נכסי צון ברזל, הם בעצם שייכים לבעל, לכהן, לכן הם אוכלים. איך רב יהודה יסביר את זה? אומר רב ספרא, בשלב הזה לפחות, למרות שבאמת הם שייכים לאישה, בכל זאת, כיוון שהכהן קיבל אחריות עליהם לטוב ולרע, אז בזכות זה הוא מאכיל, כמו שבאמת ראינו שכהן ששאל פרה וקיבל אחריות מלאה, אז גם כן הוא מאכיל אותה בתרומה, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שזה מחלוקת תנאים, שמצד אחד יש ברייתא כמו רבי עמי שאומרת שהם שייכים לבעל, בזה שהיא אומרת שהם יוצאים בשן ועין רק אם הבעל פגע בהם, לא עם האישה. מצד שני ראינו ברייתא לכאורה כמו רב יהודה שאומרת שאף אחד לא יכול למכור אותם, לא הבעל ולא האישה, משמע שהם לפחות גם של האישה. זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו שלושה דברים. דבר אחד, רבה בשם רב נחמן אמר הלכה כרב יהודה, שהיא יכולה לדרוש את הכלי המקורי. דבר שני, ננאי הקשה ממקרה שהבעל מת והיורשים שלו שמו עליו בגד של נכסי צאן ברזל של האישה, ורב הפסק שהבגד הזה נאסר, וננאי מקשה, הרי רב הפסק כרב יהודה שלכאורה בגד של האישה, לא של הבעל, אז למה הוא נאסר? ורב כהנה הסביר, ובעצם יש כאן מהפך בדעת רב יהודה, גם כשרב יהודה אמר שיכולה לדרוש את הכלי המקורי בחזרה, גם הוא מסכים שזה לא שזה שלה. באמת זה של הבעל, זה פשוט משועבד לאישה, לכן יכולה לדרוש. אבל כיוון שזה של הבעל, אז היורשים יכולים לאסור את זה כששמו את זה על המת, ועל פי זה גם אפשר להסביר את המשנה והברייתא שראינו. המשנה שאמרה שהעבדים אוכלים בתרומה, עכשיו אפשר להסביר שזה לא כי הבעל קיבל אחריות, אלא כי זה באמת שלו, כמו שאמר רבי עמי, וגם הברייתא שאמרה שיוצאים בשן ועין רק של הבעל, כי באמת העבדים הם של הבעל, גם לפי רב יהודה. זה היה דבר שני. דבר שלישי, בשלב הזה, רב יהודה חידש, אם הביאה לו שני כלים, שביחד היו שווים 1,000, ואז בסוף הנשואים, כל אחד שווה 1,000, אז כלי אחד יכולה לדרוש, וכלי שני, היא גם יכולה לדרוש, אבל כיוון שזה מעבר ל-1,000 שהיא הביאה לו, היא פשוט צריכה לשלם עליו. כל טוב.